הדברים של הרב ציודה, בדרך כלל אני חוזר על אותם דברים, כי זה למדנו ממנו, חושב שזה הדברים העיקריים, תכף אנחנו נדבר עליהם. אבל ברשותכם, למרות שהימי, עכשיו קיבלנו, ברוך השם שאנחנו נפגשים כל שבוע, אבל עכשיו נכנסנו לכותרת של ימי עיון על פסח. אז גם השיעור יהיה בעיקרו על פסח, אבל בכל זאת תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. וגם ברשותכם, למרות שזה נראה די פשוט, אבל אני חושב שזה יחד עם זה גם מאוד מאוד חשוב לראות את המבט המיוחד של הרב ציודה צל על ספר ויקרא. כיוון שעד שניפגש זה יהיה כנראה פרשת אחרי מות או משהו כזה, אז אני אתן לכם ככה רק בכותרות את המבט הכללי שלו. וקודם כל, כדרכו, ודאי שהוא היה אמר לכם משהו, הוא אומר את זה בצורה חיובית, הוא לא שואל את זה בצורה של שאלה, אבל לצורך ההסברה אני כן אומר משהו שכדי שנעריך יותר את הגישה הכללית שלו לספר ויקרא. באופן טבעי, ואני מדגיש עכשיו בצורה מאוד סובייקטיבית, אז בכלל הספר בראשית אנחנו אוהבים ללמוד, כי יש שם גם הרבה עניינים של מידות וכדומה, כל אחד מרגיש שהוא לוקח לעצמו משהו לדרך. ספר שמועות גם כן, אמנם זה כבר יותר כללי, אבל גם כן אנחנו מבינים, נהיינו לעם, קיבלנו תורה, ובאמת סוף ספר שמועות זה ההדגשה, לא המצאה, אבל ההדגשה של הרב ציודה, שמתן תורה לא נגמר, וגם יציאת מצרים לא נגמרה, אלא הכל ממשיך ושכנתי בתוך המשך השראת שכינה בעם ישראל. עכשיו אני בא לומר את השטות, בכוונה אני אומר שטות, כן, היא לא טיפשות, אבל לא נכונה. כאילו מגיעים ספר ויקרא, כאילו כבר לא נוגע אליי. מה זאת אומרת? בסדר, כהנים, קורבנות, בכלל זה לא קיים היום, ומה זה נוגע אלינו, וכדומה, ואחר כך איכשהו מגיעים שם פרשת קדושים, אז קצת ככה ענייני מידות, אנחנו מתחילים להתעורר. כמובן חס ושלום, שזו גישה לא נכונה. עכשיו בואו נגיד את הצורה החיובית שאותה מדגיש הרב ציודה זצ"ל בכל המבט שלו על ספר ויקרא. הוא אומר, השראת שכינה בעם ישראל היא הולכת ונמשכת עד פרטי הפרטים. הדגש הוא עד פרטי הפרטים, כמובן באופן טבעי בעיקר בבית המקדש, ולכן גם כל מה שאנחנו קוראים עכשיו על הקורבנות וסדרי עבודה, זה כל המשך של השראת שכינה, ובעיקר זה מקבל אופי מיוחד, זאת אומרת שתזכרו, זה קורה אחרי פסח, כן? מיד אחרי פסח נופלת פרשת שמינים, ומתחילים שם עניינים של כשרות וכדומה, שכחתם, אנחנו ניפגש כן בתזריע מצורה, לא באחרי מות, זאת השם. אבל לענייננו, שם מתחילים, זאת החיה אשר תאכל וזאת החיה אשר לא תאכל וכו', לענייני כשרות, וגם אחר כך עניינים של טומאה וטהרה, זה הכל גילוי של השראת שכינה בעם ישראל. זאת אומרת, כדי שתשרה שכינה בעם ישראל, הדבר צריך לבוא לידי ביטוי גם בפרטים. זה לא מספיק איזושהי מין ענן, לא עננה כבדה הפוך, אני אומר ענן על ההר, כן, כמו שאברהם אבינו רואה ענן מעל הר המוריה, ועם ישראל רואה איזשהו ענן כללי כזה במתן תורה. זה ודאי שזה נכון, אבל הנקודה החשובה מאוד שספר ויקרא מוריד את הדברים עד לפרטי הפרטים. לכן, אז בואו כולם תחלקו את הדף הזה, מקווה שיש מספיק לכולם, אם לא תסתכלו שניים ביחד, ואני רוצה להדגיש פה, זה אומנם לפרשת שמיני, אבל זה עיקרון, קודם כל אפשר לראות, זה כבר פרשת שמיני, הרב ציודה צל אומר שזה בחינה, מה שהיה בחטא העגל לכלל ישראל, אז זה היה משהו קטן בתוך המשפחה המצומצמת, כן, נדב ואביהו, אבל לא רוצה כאן את זה. עכשיו אני רק רוצה לקרוא את 3 ו-5 בעזרת השם. יציאת מצרים ומתן תורה הם אקטים היסטוריים מסוימים שהיו ונסתיימו, אשר הרקמו לדורות, התוצאה מהם היא ושכנתי בתוכם לעד ולנצח נצחים, במציאות עם ישראל, בנשמת כלל ישראל ובנשמת היחידים. טוב, זה כבר דיברנו הרבה, לא שזה לא חשוב, אבל שוב, באמת נקצר, באמת יש הפסח, זה קשור מאוד לכל העניין של נצח ישראל, שאותו אנחנו רוצים להדגיש. אבל בואו אני רוצה לדרג את זה, זה הכל סיכום רק, כן, פרשת שמיני, המילה לישי, כן, קורבני לחמי לישי, כוללת אש מן השמיים ואש מן הידיות. האדם בכל דורותיו מחפש ליצור אש כדי לחמם, להעיר ולהפעיל מכונות למען שכלול סדרי חייו. אמנם, אש זו נמשכת מתוך היצירה של בורא עולם. לכן גם אש זו של האדם שייכת להשם. זאת אומרת ככה, תראו, החוכמה היא פה מה שנקרא להבין את עומק העניין, וגם לצערי הרב, אני יודע שגם אם אני מבין את המילים, ברור לי שהרצוע יצא לוקח אותנו פה למקום הרבה יותר עמוק, שגם אני חושב שהוא רומז לדברים של הקבלה, זאת אומרת שארבע מיסודות הבריאה, כן, שהאש, כן, אש מים, רוח ואפר, האש היא לא רק מה שנקרא, היום רגילים כל הזמן להתבונן בצורה הפרגמטית, אז אומרים אנרגיה, כן, כל העולם הרי עומד על האנרגיה. עד כדי כך ש... עכשיו אני אומר בסוגריים, זה לא כתוב פה, שכל ה... סגידה במרכאות לערבים, זה רק בגלל שיש להם הרבה נפט. זאת אומרת, העולם מאוד מתועס היום, וככל שהוא נהיה יותר מתועס, אז נעשים עוד יותר ויותר תלויים באנרגיות. אבל תמיד זה היה ככה, גם הסבתות שלנו הלכו ליער לחטוב עצים, ובלי זה לא היה אוכל. אבל עוד פעם, זה לא הנושא כרגע האנרגיה. העיקרון הוא פה שאני לא אסחף. יש נקודה מאוד 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 חשובה, שכתוב שהאש הייתה יורדת מן השמיים. ואף על פי כן, אז אנחנו רואים שהכהנים היו הולכים ומדליקים את האש על המזבח. הנקודה הציורית הזאת היא נקודה מאוד מאוד עקרונית בכלל החיים. אני יכול כבר לומר, זה הרבה דיברנו על יצחק אבינו, על הנפעלות האלוקית, שאתה הולך ומדליק את האש, אתה חושב שכאילו אתה עשית את האש? לא, מה פתאום. האש יורדת מהשמיים. בבית המקדש נראה את זה בגלוי, אבל כל הזמן זה ממשיך, רק אנחנו לא רואים את זה בגלוי, ולכן אנחנו כל הזמן זוקפים לעצמנו את הזכויות ואת היכולות, וכאילו כמה זה הכל תלוי בנו. אבל את קורבני לחמי לאישה, יש שני אישים, יש האש האלוקית שיורדת מהשמיים, ויש את הציווי שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, בעולם הזה אתם צריכים לפעול בדרך הטבע, ולכן אתם צריכים גם להביא אש מהידיעות. אבל זה כבר ציווי, אבל הכל מה שאני חוזר פה על המילים שהוא אומר, לכן גם האש זו של האדם שייכת להשם. אז הזכרנו את זה גם טיפה בפרשה הקודמת, לא תבערו אש וכל משמעותכם ביום השבת, כל העניין של עברה כאב מלאכה בסיסי שמלמד אותנו בכלל על המלאכה של האדם, וגם פה בכל העניין של הקורבנות. לכן אני אומר לסיכום כללי של מה שאנחנו פתחנו בעניין של ספר ויקרא. ספר ויקרא הוא המשך של ושכנתי בתוכם. הוא לא מנותק. זה לא, תגידו, ספר לפני עצמו, תורת כהנים, פרטים של קורבנות, לא נוגע אלינו חס ושלום, מה פתאום. אלא ההמשך של השראת שכינה, שזה ודאי, השראת שכינה היא מתגלה מלמעלה למטה, היא מופיעה על ידי המעשים שלנו. וככל שנכנסים יותר פנימה אל הקודש, אז אנחנו רואים שהמעשים שלנו הולכים ופוחתים. גם הקורבנות עצמם, שחיטה כשרה בזר, אבל אחר כך מקבלה ואילך רק הכהנים עושים. זה כל מה שקשור לבית המקדש, עד פרטי הפרטים, הקורבנות שיש לנו, עולה, חטאת, שלמים, קורבן, נשיא, מלך, חטאת, כל הרשימה ארוכה שגם צרי הרב אני לא זוכר אותה. וברור לכם וברור לנו, כן, שפרטי הפרטים הם לא סתם, והכל עד שנגיע בעזרת השם, גם בפרשת שמיני וגם אחר כך, להשראת שכינה עד השולחן. דהיינו, השולחן שאתה אוכל, האוכל הכשר, הוא גורם להשראת שכינה בעם ישראל. אחר כך כמובן, דיני תאומה וטהרה, אבל בעזרת השם עד אז כבר ניפגש ולא נצטרך לומר את הדברים בצורה כל כך קצרה. טוב, עכשיו, מתוך כך, בעזרת השם בואו נעבור לדברי הרב צבי יהודה זצ"ל על פסח. אז זה נמצא אצלכם, כן, בצד השמאלי. בואו נקרא ונשתדל להסביר. פסח הוא יום ההולדת שלנו. ביציאת מצרים הופיע עם. הנה עם לישראל שלח את עמי. ויתם לי סגולה מכל העמים, מאז ועד הנה אנחנו עם. ומזה נמשכים חידוש אור התורה בישראל וחידוש מלכות ישראל וכדומה. לכן בגמרא פסח נקרא, תחילה לרגלים. הוא הראשון לפי סדר הזמנים, סדר ההיסטוריה, לא רק במובן כרונולוגי הוא ראשון, אלא יותר מזה במובן הערכי והענייני. טוב, ברשותכם אני רוצה להסביר דרך המשפט האחרון. אפשר לבוא ולומר, דרך אגב, סתם אני אומר עכשיו כמה משפטים כלליים, לא עושה פרסומת, לא לרב ציודה, בוודאי לא לי, וגם ברוך השם שלומדים הרבה על פסח ועוד תלמדו. הדברים פה הם מאוד מאוד כלליים. אבל נראה לנו דעתי, בגלל זה אני גם לאחד השנה, אני פטור, למרות שיש לי כמו כל אחד שיש לו טיפ-טיפה ניסיון שברוך השם ערך כמה סדרים, כן ירבו, וגם אתם, בעזרת השם בקרוב, אז אני לא נכנס עכשיו לפרקטיקה בכלל. זאת אומרת, איך לעניין ועל מה ללמוד ואיך לסדר. אני ברוך השם ראיתי רק לפי התוכן, אז כבר עשו את זה טובים מוכשרים ממני איך לערוך את הסדרים. אני מדבר פה עכשיו קודם כל על הגישה הבסיסית. הגישה הבסיסית עכשיו, בואו, מה שהרב ציוד יצא אומר, לא במובן הכרונולוגי, אז קודם כל בואו נעשה לעצמנו סדר. החודש הזה לכם ראש חודשים, אז אנחנו קצת התעבטו עלינו המאורעות, כי לא עלינו בכלל לא ראוי להזכיר, אבל בכלל יש כאלה שמתחילים את השנה, מה שמכונה שם יפה, נתנו השנה האזרחית, אבל זה בכלל לא שייך, אבל אפילו בישיבה, מתי מתחילה השנה? באלול, נכון? ואז כאילו פסח נופל באמצע השנה, אבל צריך לזכור כל הזמן שההסתכלות של התורה היא שהשנה, מישהו מתחיל עכשיו שנה חדשה, זה אפילו לא ראש השנה, מה שאנחנו רגילים, כן, שחוזרים בתשובה ותוקעים בשופר. בתורה זה לא מוזכר אותו ראש השנה. ההפך, ניסן. כן, החודש הזה לכם ראש חודשים, והמשנה במסכת ראש השנה, כשהיא מונה ראש השנה לרגלים. מה זה משנה ראש השנה לרגלים? אז טוב, יש דווקא מינו שם לקורבנות ובעל תאחר, אבל זה לא עניין של מה שאני רוצה לצל אומר פה, זה לא כאילו שהוא הראשון. בסדר, יש כמו בצבא. עומדים בשורה, אז יש אחד עומד בראש השורה, אחד עומד מאחורה. אז אולי בחרו דווקא מישהו במרכאות גבוה יותר, אני לא יודע מה, שיכנס טוב בתמונה של המסדר, כן, זה ממש שטות מה שאמרתי עכשיו, בכלל לא הנקודה. זה לא ראשון בצד הכרונולוגי, אלא ראשון במובן שהוא כולל את הכל. ואת זה אני רוצה טיפ-טיפה להסביר. כולנו יודעים שברוך השם יצאנו ממצרים, אבל אפשר לבוא ולתפוס את העניין של יציאת מצרים כנקרא לזה הסרת מניעה. אני אסביר את זה אולי בצורה פשוטה מדי, אבל אתם מכירים אותי קצת, שאני רוצה שלפחות שהדברים יובנו יותר. נניח אדם בא לפה בין הזמנים, והבית מדרש נעול. אז הוא רוצה להיכנס ללמוד, יש בעיה, מה לעשות? טוב, מוצא מישהו, פותח לו את הבית מדרש. אז נפלא, עכשיו בזכות זה שפתח לו את הבית מדרש, אז אתה יכול להיכנס ללמוד. אדם לא עלינו, אני לא יודע מה, היה עכשיו בכלא כמה שנים בטעות, עכשיו שחררו אותו. כן, זה כבר יותר מהותי קצת, אבל הוא יוצא לחירות, עכשיו הוא יכול להתחיל לנשום ולעשות את כל מה שהוא רצה לעשות קודם. שתי הדוגמאות שאמרתי, הם לא יצרו את המהות של האדם, הם אפשרו לו לפעול. הבנתם מה אני מתכוון? לכן צריך מאוד מאוד לזכור שיציאת מצרים היא לא היציאה לחירות במובן ששם היינו משועבדים ועכשיו אנחנו, מה שנקרא, יצאנו לחירות, יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אלא כל העניין של פסח זה יצירה. זאת אומרת, זה יצירה של עם. יצירה של עם קשה לנו להבין, אבל ברוך השם, שאנחנו כבר מדברים על זה שנים ונדבר. כמה שנדבר זה עוד לא מספיק, אבל לזכור כל הזמן. אני סומך על זה, שאתם שומעים עוד הרבה שיעורים באמונה, אתם יודעים את זה, שהדבר הבסיסי, שכל אחד מאיתנו כשעובד על המידות שלו, הוא רוצה לגלות את היהודי שבו. והיהודי שבו קיבלנו, יהודי שבאנו, כן, קיבלנו את זה ביציאת מצרים. ולא סתם יציאת מצרים, אלא בפסח. דיינו, בעצם את כל שיעורי אמונה, וכל מה שאנחנו לומדים, והכל, אתם יכולים להכניס, לא במובן שנחפש עכשיו תירוץ מה לדבר, כן, אלא במובן, הכל אתם יכולים להכניס סביב פסח. נכון שיש למערל ספר שלם שנקרא גבורות השם שלנו ביציאת מצרים, ובאור על ההגדה. אבל גם נצח ישראל, זה גם התוצאה של יציאת מצרים, כי איך אפשר לדבר על נצח ישראל אם אתה לא בא ואומר, שבעצם ביציאת מצרים כבר קיבלנו את הפוטנציאל הנצחי. אתם מבינים מה אני מתכוון? זה לא רק שהיינו קודם, רק רבץ עלינו איזשהו עול של פרעה, השתחררנו, ואנחנו חוזרים למה שהיה. לא, לא היה קודם, וגם כל מה שיהיה אחר כך נובע וצומח מתוך העניין הזה של יציאת מצרים. אז גם אם לא חידשתי כלום, אז לפחות מה שנקרא להיכנס לרצינות, לסקאלה הנכונה, איפה, לאן לכוון את הדברים. וכמובן אני נשמע כאילו חס ושלום לא רוצה להעביר שום ביקורת, אבל אני כן מזהיר אתכם להיזהר. לא, אין לי שום דבר נגד אבורטים וכל ההסברים, אבל דווקא בגלל שפסח הוא כל כך עמוס, ברוך השם, גם בעשייה וגם בהרבה מה ללמוד, ויש באמת בלי עין הרע ממש, אני חושב, מאות אגדות, מאות אולי אלפים של עם ציורים, אבל עם פירושים. אני יודעת, הפעם הרב ליאור אמר לנו שהוא כבר ספר למעלה מ-100 אגדות עם פירושים, הוא כנראה גם עבר עליהם, אבל מאז כבר יצאו עוד הרבה הרבה אגדות, וכל אחד נפלא יותר מהשני עם המיוחדות שלו. לכן אני אומר, צריך לא לאבד את החשבון, זאת אומרת כל הזמן לזכור על נקודת המוצא שעל מה אנחנו שמחים. לכן זה מה שאומר פה, תחילה לרגלים, אין מה לדבר על מתן תורה בלי פסח, אין מה לדבר על זמן שמחתנו בלי פסח, אין מה לדבר על חזרה בתשובה בלי פסח. לכן כל התורה כולה היא זכר ליציאת מצרים, וכשאנחנו נפגשים עם החג הזה, אנחנו צריכים להיפגש עם היום הולדת, כמו שהוא קורא לזה, יום ההולדת של העם. אני אומר פה בסוגריים, אז כנראה שום דבר לא במקרה, המהר"ל נולד ממש בליל הסדר. לא רוצה עכשיו, זה לא מצליק ככה לשיעור שהוא קצר, נספר, אם תרצו אחר כך נספר לכם, זה גם סיפור מיוחד מאוד איך הוא נולד, וכנראה דמות כזאת חשובה להיסטוריה של עם ישראל, לא במקרה, וגם הצורה איך שהוא נולד, זה על המערד. אלא רב צודה, אם אני לא טועה, זה בערב פסח, זאת אומרת, ממש ביום של לפני, ב-י"ד. טוב, זה גם כן כנראה זה בחינה מיוחדת. לכן אני יכול להגיד, היום הולדת שלנו, אבל ודאי שהוא מתכוון, שלנו שלנו מתכוון על עם ישראל. אמרתם, כל כולו, היה כלל ישראל, ככה הוא חי, ככה הוא חש. ולכן, זאת הנקודה הבסיסית שאיתה אנחנו מתחילים. ההתחדשות. בלי נדר, עוד נגיע לזה אחר כך בפסקה 12. עכשיו, פסקה 10 היא קלה מאוד, ובמקום שניתן הקדמה, כי העקרונות שם נשענים על עקרונות הלכתיים, שמתוכם אנחנו מוצאים את הרעיון, ומי שירצה גם הדברים מופיעים יותר בעולת ראייה שם בקורבנות שם לפני פסוקי דזימה. טוב, אז פסקה 10, בוא נעבור. פסח, פגישת יחיד וציבור. בפסח שהוא תחילה לרגלים מתגלה הערך של הכלל, ומתוך כך נמשך ערך האישיות היחידית. לכן בקורבן פסח מתגלה במיוחד השייכות של היחיד לציבור. בגמרא נמצא שקורבן יחיד אינו דוחה לא את השבת ולא את התרומה. זאת אומרת שיש להביאו אחר כך. מה שאין כן קורבן ציבור שדוחה את השבת ואת התרומה. אבל שונה בכך קורבן פסח, שעל אף היותו קורבן יחיד, דוחה את השבת. יש סידור מיוחד של פסח שני לגבי מצבים של תרומה, וליחידים. וכן ישנם מצבים בהם קורבן פסח דוחה את התרומה. אז היחיד, אם יש יחיד שהוא תמה, אז הוא עושה פסח שני, אבל אם רוב עם ישראל תמה, אז זה דוחה את התומה, והם מקריבים את הפסח אפילו בתומה. עכשיו בואו נראה את המסקנה ונשתדל תכף להסביר אותה. נפגשים כאן תחומי הציבור והיחיד. זהו דבר טבעי ונורמלי, כי ביום זה נעשינו לעם לציבור. לכן ביום זה יש לקורבן יחיד ערך של קורבן ציבור. קורבן פסח הוא מצווה על כל אחד ואחד, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, ויחד עם זה מסתדרים בקהילות, בכינופיה, כן, זה ראשון הגמרא, חבורות. יש פגישה בין היחיד והציבור. טוב, תראו, קודם כל אני אחזור בקצרה, רק שנהיה מאופסים על הכללים, ואני לא יורד עכשיו לסתרי תורה, צערי הרב גם לא בקי בהם, אבל אנחנו יכולים להבין את העיקרון הכללי. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים, קורבן התמיד דוחה שבת, קורבן מוסף דוחה שבת, זה קורבן יחיד, אחד לכל עם ישראל, וכל עם ישראל יוצא ידי חובה ומכפר וכדומה. עכשיו, קורבן יחיד, עם כל הכבוד, לא דוחה שבת. אדם יש לו, ודאי שקורבן תודה זה לא מוצדק, מה אתה חייב דווקא היום, ואפילו אם אדם יש לו איזה דברים שהוא רוצה לכפר עליהם, חטאת, אשם וכדומה, שלא נדע מצרות, אף על פי כן לא דוחה שבת. אומרים לו, תשמע, עם כל הכבוד, חכה ליום ראשון ותעשה את זה. עכשיו, איך אנחנו נגדיר את קורבן פסח? לאנשים שמקיעים בכללים, אז הם יודעים פחות או יותר. יש לנו שתי קבוצות. אתה מסתכל על קורבן פסח, אתה לא יודע איפה לשים אותו. למה? אם תבוא ותאמר שאולי זה קורבן ציבור, אז בואו נגיד את זה בצורה ציורית. בואו נאמר, ככה אני כבר רוצה להרוויח פה איזשהו ערך הסברתי. תכף תבינו מה אני מתכוון. בואו נגיד שיש כל שבת קורבן מוסף, גם כל חג יש קורבן מוסף, בפסח היו עושים עוד קורבן מוסף. למה? בגלל שיצאנו למצרים. מחילה, אם אני מנסה להבין קצת את הקדוש ברוך הוא, אז אני אומר, מה אנחנו היינו מרגישים? האדם היחיד, מה היה מרגיש? לא יודע, עוד לא זוכים להיות בבית המקדש, אז אני לא יודע, אבל הפשטות היא שסיכוי סביר שאולי היה מרגיש כמעט כלום. אולי היו מיידעים אותו שיש איזשהו קורבן מיוחד לכבוד קורבן פסח. אז אנחנו עכשיו הולכים, כאילו לוקחים את המטוטלת לכיוון השני. וכמובן, שלא תטעו בי, אני ישר אומר לכם, הדברים האלה, אנחנו דנים בהם כאילו בצורה רוחנית, כאילו מנסים להבין פה רק איזה שעניינים של בית המקדש, אבל בעצם זה מציב אותנו בשאלה הקבועה כל הזמן. איפה אתה, כלל או פרט? זאת אומרת, במקום שלנו, בעבודת השם. אבל בואו נחזור רגע, אז ניקח את המטוטלת לצד השני, אנחנו יודעים שיש דבר כזה שאדם יכול להביא לידי ביטוי את רצונותיו הרוחניים על ידי קורבן. או כפרה, לא עלינו, או מעבר למה שהוא חייב. קורבן תודה, שלמים, הוא מוצא את הדרך לבטא את הקשר שלו אל הקדוש ברוך הוא על ידי התקרבות על ידי הקורבן. טוב, אבל אמרנו, זה יחידים. זה לא דוחה שבת. זה ערך אחר. טוב, עכשיו באה התורה ועושה לנו המצאה. כן, מה המצאה? המצאה מאוד מיוחדת. זה, היחידים חייבים להביא קורבן, אבל יחד עם זה, זה דוחה שבת, ולא עלינו, אם רוב עם ישראל תמת, זה גם דוחה תומה, כי תומה הותרה בציבור. עצם המשפט הזה, הוא דורש הרבה הסבר, אבל כאילו כי נראה ניגוד כזה, אבל תומה הותרה בציבור, שמביאים אותו אפילו בתומה. לכן, הרב אומר את זה בעולת ראייה, והרצי יוצר אומר את זה פה. יש לנו פה שילוב. אבל קודם כל, בכל דבר צריך לזכור מאיפה אתה מתחיל. כי היסוד הוא קורבן ציבור. עכשיו, כדי שלא נטעה, מה אני מתכוון שלא נטעה? כי אתם יודעים שעכשיו אני אומר משהו מאוד סובייקטיבי, אבל אני חושש שאני לא היחיד שמרגיש ככה. טבעו של עולם, שאת הדברים הפרטיים, הלוואי ורק הדברים הרוחניים. תראות שעולם, לצערי הרב, זה גם הדברים המגושמים, שזה מעסיק אותנו מאוד. מה נוכל ומה נעשה, וכל אחד והמעמד שלו. בואו נגיד שעברנו את זה, נדבר אפילו ההתקדמות הרוחנית, בסופו של דבר היא מוצאת אותנו הרבה פעמים מתמודדים עם המאבק שלי, הפרטי, כדי להתקדם. אבל הזכרנו כבר קודם, ועכשיו אנחנו הולכים לחבר את הדברים האלה. פסח, אתה לא פרטי. אתה קודם כל חוזר שנהיית לעם, נכון? והנצחיות הזאת של עם ישראל, והשמחה הגדולה שיש לכל היהודים לבוא ולהתאסף אל הסדר, זה מתחיל מתוך זה שאנחנו נהיינו לעם. נו, אז אם אתה כזה כללי, אז אתה מתחיל להיות כזה ארטילאי ומאורפל, ואז מה זה אומר לי ומה זה נוגע אליי וכולי, אז שוב, זה הופך להיות כמו איזשהו מין קורבן ציבור שלא שייך אלינו. אז אני לא נותן ציונים לתורה, אלא אני שמח קצת שבזכות רבותינו הם מובילים אותנו קצת, שנמצא את הרעיון מקושר אלינו. אומרים לך, זה כללי, אבל גם כל אחד מכם מחויב. עכשיו, מה זאת אומרת מחויב? עכשיו תראו את הנקודה שאני מדגיש, היא לא הלכתית, אבל היא דרך פשט הפסוקים בתורה ודרך המציאות, תבינו את הרעיון שאומר לנו הרב דצת, וגם מה שאני רוצה להפעיל אומר, כן, קהילות, מה זאת אומרת? מה אני מתכוון? הלכתית, אם אדם לא עלינו, לא יודע, לא יודע מה קרה, איבד את החבורה או משהו כזה, הולך, אומר, שמה, אבל זה סור קרס, הולך, קונה לבד, כבש, אבל הוא חייב להביא קורבן. אבל, תהיה לו בעיה של נותר, כן, כי הוא, כמה שהוא יאכל, כנראה לא יצליח לגמור. אבל לא הולך עכשיו לפתור לו את הבעיות, כי אני רק אומר את זה בצורה ציורית. בפועל, איך היה נעשה קורבן פסח בית המקדש? נכון? איש למשפחותיו, לבית אבותיו, כך אומר הפסוקים. נכון? קחתם, כן, בעשור לחודש, איש סלע ותבות, סלע בת, ונונך, תחוסו על הסלע. מה אומרים תחוסו? כן, לשון מכסה. מה זה מכסה? להיות מנויים. בלשון המשנה, אין הפסח נאכל, אלא למנויו. מה זאת אומרת למנויו? אתה צריך להיות מנוי, נכון? כרטיס מועדון של קורבן פסח. מה זה הכרטיס הזה? אני עכשיו אומר שוב בצורה ציורית, אולי תשתו תוכלל. אדם אומר, אני אשיר, מה זה חשוב? אני אקנה קורבן, ואחר כך כבר נמצא שם בטח כמה בחורים שרוצים לאכול. מה, מי לא ישמח להצטרף, כאילו לחפש כמו איזה מניין בשטיב לך, ככה לבוא ולחפש איזה מניין. אבל מה פתאום? אם אתה לא היית מנוי מראש, אתה לא יוצא ידי חובה. מה זה עושה המינוי הזה, כן? זה לא כתוב פה, אבל אני בטוח שרוצה לזה להסכים שאני אגיד עוד משהו מעולת ראייה. כן? המינוי זה אומר שאתה נתמנית מראש. מראש זה מה שנקרא לזמן את הדבר. לזמן זה להיות מוכן. אני מוכן ומזומן, נכון? אתה לא יכול לבוא לקורבן פסח סתם. אתה צריך לדעת, אתה מתארגן, אתה בקבוצה, לא יודע מה, עם הסבא, בעזרת השם שיאריך ימים, כן, שיבנה את המקדש במהרה בימינו, והוא יחליט מי בא איתו. יכול להיות שיש כבר אולי מדודים, אולי סתם כמה שכנים. אבל הפסח נאכל בחבורות. תראו את כל המשנות בפסחים, איך זה נאמר? אין. עכשיו אני אמרתי, זה לא איך, אתה יכול לאכול לבד. אבל בפועל, גם בגלל שאתה רואה שאסור לך, מה שקרה שיהיה איסור נותר, ואתה אוכל כזית בשביל המצווה, בפועל מה יוצא לנו? זה עכשיו אני חוזר, כל הסיפורים היום של להגיע למשפט הזה, בפועל היו אוכלים את זה, לא יודע כמה, 20, 30, 40, 50 איש ביחד. מה הרווחנו? הרווחנו ככה, היסוד זה הציבור, הפרט נוגע אלינו, אבל החיבור בין הפרט והציבור זה על ידי החבורות, זאת אומרת זה הקהילות, הכנופיות, כאילו במובן היום כנופיות קיבל הקשר שלילי, כן שלא נדע, אבל בלשון חז"ל זה בדיוק מה שנקרא להתכנף, בלשון כנפיים של כל אחד, שמישהו שאוסף את כל האנשים ביחד. לכן צריך לזכור שבקורבן פסח יש לנו את המפגש של היחיד והציבור. עכשיו אני אומר פה בסוגריים, ללמד זכות על עם ישראל, אני לא רב לוי יצחק מברדיצ'ב, אבל כבר הזכרנו את העניין, אני רוצה לומר לכם עוד כמה דברים, זה לא קשור לעומק העניין. הדברים פה הם מאוד עמוקים, אני אומר לכם, גם אני אומר אותם פשוט, צריך להתרומם אליהם. אבל כדי שהדברים לא יהיו לגמרי מנותקים, אז אתם יודעים, מדי פעם אני אוהב לקרוא כל מיני סטטיסטיקות, אז פסח, זאת אומרת, זה היה נכון לפני כמה שנים, אתה רוצה שזה לא פוחת, ההפך, ברוך השם. 90 ומשהו אחוז, אני חושב 94 אחוז מעם ישראל עושה ליל הסדר. שוב, לא יודע בדיוק מה הם קוראים ובאיזה קצב וכמה וורטים אומרים על ההגדה ומה מידת הקשרות, אבל תשמעו, זה לא פשוט בכלל. כמה להודות לקדוש ברוך הוא. ולמה אני אומר את זה פה? כי בעצם בתוך תוכו כל יהודי מרגיש בליל הסדר, הוא מרגיש אני שייך לעם היהודי, מחפש את נקודת ההזדהות. כי אם תיקחו בחשבון מה שהדת עברה בדורות האחרונים, במיוחד תכניסו בחשבון כל מה שעברו יהדות רוסיה במיוחד, כן, שניסו לנתק אותם לגמרי מיהדות. לא בטוח אם מישהו יודע וידע להגיד להם מה זה בכלל מצא. בכל אופן, זה שכל כך הרבה נאספים לסדר, זה מראה שזה שייך לתוכן של היהודי. ומה שאני רוצה עוד להוסיף, שגם בדרך כלל, אני אומר עכשיו בסוגריים, בצורה מאוד, לפחות פה זה לא סובייקטיבי, כי לפחות אני בבית, אבל כשאני מקשיב מדי פעם לחדשות בערב פסח, אני נהנה לשמוע את הדיווחי תנועה הגדולים, וכבר זה לא רק בדיווחים של זה, זה בחדשות עצמם, זה מובנה, כן? שההודעות, ואיך לנסוע, ומה לנסוע, ומה, למה? כי ברוך השם, רוב המשרד זה מרגיש. הוא לא נשאר בבית, הוא לא עושה לבד. אז לא יודע, ברוך השם, שכל מי שיש לו הורים שיסע, כן, או למחותנים, או לאחים, או משהו כזה, בעיקר זה מה שרציתי לומר, זה באמת לא לפתור לכם את בעיית התנועה, אלא רק לשקף לכם שיש איזושהי נקודה שעם ישראל מרגיש, א', שהוא משוייך לחג הזה, וב', שהוא משוייך לקהילות, הוא שייך לחבורה. אז עוד לא זכינו לקורבנות, וזאת השם שנזכה בקרוב. אבל כל זה, מה שאנחנו רוצים עכשיו לעשות, זה, מה שעשינו, זה חיבור של היחיד והציבור. עכשיו בואו נעבור לפסקה 12 וננסה קצת לראות איך אנחנו מחברים את כל הדברים האלה. בפסח, יום ההולדת שלנו, יש השתלבות ופגישה של הציבוריות והייחודיות. קורבן פסח הוא קורבן ציבור וקורבן יחיד, ונעשה בכינופיה. בראשית היצירה של העם מתגלה שלמות השייכות של היחיד לציבור. ומזה יש המשך לכל התורה כולה, לכל ההיסטוריה כולה ולכל החיים כולם. מהדבקות האלוקית של כלל ישראל נמשך ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. לכן פסח הוא תחילה לרגלים, ראש לכל המועדים, כלשון הפיוט שנמשכים בתרש. אני לא יודע לזה פיוט הוא מתכוון בדיוק, אבל הרעיון הוא ברור וגם אמרנו את זה קודם. עכשיו אני רוצה עוד להמשיך קצת וננסה לראות את איך לכלול את הדברים. לפחות מבחינתנו אני רוצה להתחיל לסכם את הכיוונים שראינו. פסח הוא האביב שלנו, ומתוך כך האביב של כל העולם כולו, של כל סדר השתלשלות התרבות האנושית. יציאת מצרים תישאר לעד האביב של כל העולם כולו. וכן באגדת פסח, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משעובדים היינו לפרעה במצרים. הכל היה נשאר כפוא, עומד על מקום אחד. התזוזה וההתפתחות, ההשתלשלות וההתקדמות של האדם בכלל, היא מתוך ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. טוב, תראו, סייעתא דשמיא, אני אשתדל להסביר פה, אבל לפעמים ככה איזה מילה אחת, שככה מקפיצה, שמאירה את המבט המיוחד, שדווקא ממנה אני רוצה להתחיל. הרב רוצה לומר פה, הכל היה נשאר כפו. טוב, צריך להבין, מה הוא מתכוון? ההתפתחות הטכנולוגית. יכול להיות שהעולם היה מתפתח, מה שנקרא, כל האמצעים הטכנולוגיים שאנחנו בקושי מדביקים את הקצב שלהם, נכון? כל הזמן כבר, כל מה שאדם קנה היום, כבר הוא מחר זה מיושן, יכול להיות שכבר כשהוא קנה, כבר יש משהו בצינור, אבל רואים שלא לזה הוא מתכוון. אז בואו נחזור, גם מה זאת אומרת, העולם היה כפוא. בואו נחזור על הנקודה הבסיסית, מה שהרווחנו ביציאת מצרים. אם היינו נשארים במצרים, הרי אנו ובנינו, בני בנינו, שעובדים היינו לפרעה במצרים. אז הזכרנו את זה גם בשיחות, כן, בתחילת ספר שמות, ובגלל, נכון, כבר אמרו אתכם אז כל מה שלומדים בתחילת ספר שמות, הם יכולים להגיד גם בליל הסדר. לא בגלל שאנחנו סתם מחפשים מה להגיד, אלא בגלל שזה האמת. יציאת מצרים, עכשיו זה קורה בפועל, עכשיו אנחנו נפגשים עם נקודת הזמן שבה זה מתחולל במהלך השנה, נכון, בעזרת השם, שבת הזאת ממש, החודש הזה לכם ראש חודשים, היא נקרא פרשת החודש, וכל העניין של ההתחדשות. אז מה התחדש ביציאת מצרים? התחדש ביציאת מצרים זה שלטון הרוח. אני אומר את זה במילה אחת, ועכשיו אני רוצה קצת להסביר את זה. זה בחסידות מדברים על זה הרבה, וגם שוב, זה לא רק החסידות. החסידות היא כדרכה מוצאת את הדרך היפה לבטא את זה, שמצרים זה מיצרים, הכניעה לגבולות הטבע וכדומה. אבל בואו מרשה לעצמי, לא צריך עכשיו להישען על החסידות, מנסה לומר על התפיסה הפשוטה והידועה מה שפרעו חשב. פרעו חשב שהוא עשיר גדול והוא שולט, ממילא הוא מלך העולם. בא משה רבנו ונאבק איתו, אבל לא בכוח. אין שום מאבק, זה לא שכאילו הוא יש לו טילים כאלה, ואתה בא ומשה רבנו הצליח לעשות לו, לא יודע מה, כיפת ברזל. לא שיש לי משהו נגד, על קידוש השם, כי יש רמה מסוים ומתגונן. זה בכלל לא אותה רמה. הוא מתפאר בכוחו, ומשה רבנו בא ולמד אותו אמונה. אבל בעצם לא פרעו מעניין אותנו, גם לא את משה רבנו זה מעניין, אלא העולם. הקדוש ברוך הוא נותן לנו שיעורים. רק הוא עושה את זה לידי סיפור. סיפור שפרעו הוא הנושא שלו, ומשה רבנו הוא הגיבור שלו, ודרך כל הסיפורים היפים האלה, אנחנו לומדים אמונה. הזכרנו את זה, דברי אור החיים הקדוש בתחילת פרשת בו, כן, למען שיתי אותתה למקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן מנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותה אשר שמתי בה, וידעתם כי אני השם. מה זאת אומרת? כל הסיפור של יציאת מצרים הוא כדי ללמד אותנו אמונה. והאמונה הזאת היא מלווה בהדגמות. אבל מה הנקודה הבסיסית שאומר פה הרב צבי יהודה הרצל? אם לא היה את משה רבנו חס ושלום, היינו כל הזמן מקובעים, היינו נשארים תחת שלטון הגוף. שלטון הגוף זה מוביל אותנו לאבדון. זה מוציא מהאדם את יכולת ההתפתחות, את יכולת התיקון. זה עולם כפור. הבנתם? הגוף אולי הוא חם, כן? חם בביולוגיה. אבל הגוף מצד עצמו לא יודע לפתח את עצמו. הנקודה, היכולת שלנו להאמין שהעולם יתקדם, כמו שהסמג אומר, אני חושב, מאיפה אתה יודע שיבוא המשיח? כי השם אמר, נוכל השם אלוקיך, שרוצתיך מארץ מצרים. שמה רוצת אותך ממצרים? שיביא אותך לגאולה. לוקח כמה אלפי שנים, אבל זה ברור שזה רוצתי אותך. כלומר, רוצתי אותך רק בשביל לשחרר אותך כאילו מעבדות, מהמשהו המקומי הזה. עכשיו נזכר, בנקודה מאוד יסודית, שאומר המהר"ל. דרך אגב, המהר"ל, אתם יודעים שהיה גם פוסק, לא מביאים הרבה פסקים שלו, אבל כשאומר דברים להלכה, מתייחסים אליהם מאוד ברצינות. אז אחד הדברים שהמהר"ל אומר, תכף אני אגיד לך מה נפקמין על ההלכה, אבל כמובן, כולם יודעים שזה כנגד ארבע כוסות, כנגד ארבע לשונות גאולה. אז אומר, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. הוא אומר, זה מאוד מדויק, הוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, זה כנגד, כן, מה שנאמר, בברית לנבטרים, ועבדום, וידוע תדע, כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, קודם כל תהיה גר, אחר כך ועבדו, אחר כך ועינו אותם. זאת אומרת, זה שלוש דרגות של, נקרא לזה מינוס, כן, אתה לא בארץ לך, ועוד עבד ועבד מעונה. אחר כך הגאולה מתחילה בדיוק מההפוך, כן? והצלתי אתכם מתחת סבלות מצרים. קודם כל אני מצחיל אתכם מהעינוי. אחר כך ורוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. הצלתי אתכם מעבודתם. וגאלתי אתכם מזרוע נטויה, זה שכבר לא תהיו משובדים. נו, אז אתה יכול לבוא ולהגיד, הייתי בשלוש מינוס. כן, זה קצת ציורי, מה שאני אומר, אבל זה הרבה יותר עמוק. אתם יודעים מה, זה דורות של עבדים, שלא נדע מצרות. אבל לא רוצה עכשיו לגלוש לכל הסיפורים. אז תעשה, הנה, הוצאתי אתכם, עכשיו אתם מאופסים. אומר המהר"ל, כל מה שהוצאתי והצלתי וגאלתי, זה בשביל ולקחתי אתכם ללאה. ולכן הוא אומר שאסור לשתות שום דבר מכוס שלישית לרביעית. ככה הוא פוסק להלכה. למה? כי כל המטרה של ה-1, 2, 3, כן, זה בשביל להגיע ולקחתי אתכם ללאה. כל הזמן אנחנו חוזרים לנקודה הזאת. שבלי עם ישראל שמביא לעולם ציפייה ותקווה שאנחנו מחוברים לכוח רוחני שיותר גדול מכל כוחות הטבע המושכים, ההפך, גם מה שכוחות הטבע גם הם יצירה אלוקית, אז זה מה שמביא את האדם להאמין. ומתוך זה שהוא מאמין, אז הוא גם מאמין בכוחות שלו ועוד יותר בכוחות של עם ישראל ומילא בכוחות של העולם. לכן יציאת מצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו. עכשיו, אני רוצה לומר עוד משהו. אני מודה שכשראיתי את זה כמה פעמים במערל, כמו שאמרתכם, המערל הוא לא צריך את הציונים שלי, הוא מאוד מאוד יסודי. אז מי שזוכה גם לראות את הדברים האלה לפסח, אז יודע, זה המערל אומר שכיוון שישראל יצאו ממצרים, אז גם הקדוש ברוך הוא כאילו עושה את זה אביב. מה אני מתכוון? אנחנו יכולים לבוא ולהסתכל ככה. יש עולם, נכון? וברוך השם בעולם יש עונות השנה, ותודה לקדוש ברוך הוא שבאמת מצא את העיתוי הכי טוב להוציא אותנו. מתי באביב כל אחד יודע שזו התקופה הכי טובה לציין, נכון? לא חם, לא קר, הכל פורח, ממש בכיף וכו'. אבל המהר"ל אומר לא ככה, מה פתאום? הקדוש ברוך הוא קבע שעם ישראל יצא ממצרים, ממילא, נכון, יכול להיות שזה היה קודם מבחינה כרונולוגית, אבל הקדוש ברוך הוא שהוא מעל הזמן, ושגם יודע מה שיהיה, הוא גם עושה שהאביב, כן, זה בדיוק ביום, בתקופה, שעם ישראל יצא ממצרים, שמור את חודש האביב. אבל מה זה? האביב והידיעה, אביב העמים, כן, באבסורד של העניין, אביב העמים, זה באמת יציאת מצרים. מתוך זה שעם ישראל הביא אביב לעולם, שהוא מראה שאפשר להשתחרר, וממילא הכל פורח, ממילא כל העולם מגיב, גם הטבע, גם עולם הטבע מגיב בהתאם ליציאה שלנו ממצרים. לכן הדברים האלה הם מאוד מאוד יסודיים לזכור כל הזמן על היום הולדת שלנו. זאת הנקודה הבסיסית. עכשיו לא צילמתי לכם וגם זה מאוד קצר. יש משהו שאיתו אני רוצה לסיים. הנציב שהוא כן זה שהרבו של מרן הרב זצ"ל, אז יש פה נקודה אחת שהיא מאחדת בין זה, בין פרשת שבוע לבין זה, לבין פסח. מיד תראו, זה לא צריך להיות נביא בשביל לראות את הקשר, אבל החוכמה תהיה הדבר תורה שהנציב מסביר. אנחנו מביאים פה מנחות, נכון? אי מנחת מחשת קורבנך ויקרא פרק ב', אז יש פה את העניין של המנחה. עכשיו פסוק י' א', כל המנחה אשר תקריבו להשם לא תעשה חמץ, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו ישל השם. ממש נכון, בדיוק מקביל למה שאנחנו יודעים, כל שאור, כן, אצלנו לא כתוב כל דבש, אבל גם מבחינת ההלכה, זאת אומרת דבש זה לא חמץ, אבל מצה עשירה פסולה מבחינת מצת מצווה. אז ממש מתבקש בו, מה הקשר בין זה שהקורבנות אסור שיהיו חמץ ובין לבין פסח? אומר הנציב, קרא כתוב כל דבר המתאים, שנייה, כן, ובאשר ששעור הוא אמצעי הנעשה בידי אדם להוסיף על הבריאה מהבורא יתברך על ידי תחבולות בן האדם, משום אחי זירה כתוב בבית המקדש ללמדנו, דכל המתקרב יותר להשם ראוי למעט יותר בתחבולות אנוש. ויין מה שכתבנו בספר שמות, כן, זה נוגע לנו, ומשום אחי זירה כתוב על החמץ בפסח, משום שאז זמן השרשת אמונה בלב ישראל. שומעים מה הנציב אומר? ליל הסדר, פסח בכלל, זה זמן השרשת אמונה בלב ישראל. עכשיו הוא מאחד בין הדברים, למה בבית המקדש הקורבנות אסור שיהיו שעור ודבש, ולמה בפסח אנחנו גם כן אסור שעור וחמץ, וגם בפסח אנחנו אסור שיהיה שעור. אני חוזר על המשפט, ומשום אחי זירה כתוב על החמץ בפסח, משום שאז זמן השרשת אמונה בלב ישראל. אכן במקום הקרבה לפני השם הזרה תמידית ודבש שבא להמתיק, וזה אינו ראוי למאכל הבא להקטרה לגבוה. טוב, אז על הדבש אני פחות אתעסק, בואו נאמר רק בקצרה. תראו, יש הרבה טעמים לעניין של אכילת מצה, ולא נגענו בזה השנה, אני מקווה שעוד אחרים יגרוש, תלמדו לבד. אבל אחד הטעמים המוזכרים זה ענבה, כן, שהמצה מסמלת ענבה. המהר"ל מדבר על עוד איזושהי נקודה שהיא לא סותרת את הענבה, אני מדבר כמה שפחות, מה שנקרא להיות מורכב, אבל לעניינו מה שהנציב מדגיש, לכאורה הלחם זה המצאה אנושית יפה. מה זאת אומרת יפה? הקדוש ברוך הוא עשה חיטה ועשה מים, אנחנו לומדים לחבר אותם, אבל בא הבן אדם וגילה שאם אתה תוסיף שמרים, אז זה יתפח טוב, אז יהיה גם יותר קל לאכילה ויותר נעים ויותר משביע וכדומה. אבל באים אומרים לנו, כשאתה מגיע לבית המקדש וגם כשאתה מגיע לפסח, שים את כל ההמצאות האנושיות שלך בצד. זה חשוב וזה נפלא, אבל קודם כל תזכור את היסוד. היסוד הוא מה שנקרא תחבולות האדם, זה קשור גם לנקודת הפתיחה שאיתה דיברנו, כן, על קורבני לחמי לישי. אתה בא לבית המקדש, האש יורדת מהשמיים. אתה מצווה לעשות את מה שאתה הולך לקבל. לכן, יציאת מצרים, למרות שהייתה בזכות משה רבנו, אבל לא משה רבנו יצר אותה. אפילו לא משה רבנו, ודאי שלא אנחנו. פשוטי העם. אלא אנחנו קיבלנו. קדוש ברוך הוא בא ולקח אותנו, והוציא אותנו, וגאל אותנו. והעיקר בנקודת הפתיחה, יצר לנו נשמה מיוחדת. עם זה פתחנו, היהודי שבנו נוצר בפסח, בליל הסדר. עם זה אנחנו נפגשים. לכן פסח הוא חג של כלל ישראל. ולכן זה קורבן, זה הופך למרות שהיחידים אוכלים אותו, זה דוחה שבת ודוחה טומאה. כי יש בו בחינה של קורבן ציבור. כי כל הנקודה הבסיסית של פסח היא מדרגה, כמו שהנציב אומר, כמו מדרגת בית המקדש, ודאי שבית המקדש הוא ציבורי ולא שייך ליחידים, אז כך גם שנזכה גם אנחנו להתרומם על ידי החג הבא עלינו לטובה, להתרומם לרמה הציבורית של עם ישראל, של כלל ישראל, ומתוך כך לזכות גם להבין את מקומו של הפרט עד איש למשפחותיו, לבית אבותיו, לסייעתא דשמיא.
טוב.